חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. חג הפסח עבר, החזרנו את כלי הפסח לארון שלהם ואפשר לסכם את החג. מיליונים עשו על האש, מאות אלפים ביקרו בגנים הלאומיים ושמורות הטבע, כמה עשרות פיזרו פיתות על המדרכה כדי למחות נגד אי שחרור החטופים שאין להם מה לאכול, ו-6,715 יהודים עלו להר הבית. כלומר, זה המספר שנוקבת בו משטרת ישראל, והם סופרים רק יהודים דתיים. למה? תשאלו אותם. הוואקס סופר כל יהודי שעולה להר, ולהם יצא 6,788. וזה השיא מאז נפתח ההר למבקרים מחדש ב-2003. בכל 2010, למשל, עלו פחות יהודים ממה שעלו בפסח הזה. בכל השנה שעברה עלו להר למעלה מ-50,000 יהודים. למה זה חשוב? כי הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. ככה קבע בית המשפט העליון. עדיין אסור ליהודים להתפלל בהר, להכניס ספר תורה ולקרוא בו. המצב הולך ומשתפר בשנים האחרונות, ועדיין, אם אתה יהודי עם סממנים, כלומר חובש כיפה או חלילה אפילו עטור פאות, ייצמד אליך שוטר שיוודא שאתה לא מתפלל חלילה. והערבים מתנגדים לעליית יהודים להר כי הם מבינים שכל עוד ישראל מאפשרת להם להיות בעלי הבית בהר ולקבוע לאן תלך ומה תעשה, הם בטוחים שיש להם תקווה לנצח ולהעיף אותנו מכאן, אחרת איך היינו מבטרים על המקום הקדוש ביותר ליהודים? ובחשבון ההיסטורי, מי ששולט בהר, שולט בארץ. וככל שיותר יהודים יעלו להר, גם המגבלות הקיימות היום יתבטלו, ונהיה עם חופשי בארצנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, כאן יאיה פינק ואני השוטר הרע. בזמן שמתן אנגר מקבל מכות חשמל ואלקנה בוחבוט מתחנן על חייו ומורב למוות, בזמן שאלון אוהל מאבד את הראייה שלו, מירי רגב עושה פוט מסאז' בתאילנד, גדעון סער נופש באנגליה וראש הממשלה חוגג במושב מזור. מעולם לא היה ניתוק גדול כל כך בין נבחרי ציבור לבין הציבור. כדברי האמירה הידועה, אם אין לחם, תאכלו עוגות. האמת שאפילו האמירה הזאת כנראה לא מסבירה מצב שמנהיגי מדינה יחגגו בזמן שאזרחיה מורעבים למוות שעה מכאן. רמת ניתוק כזאת לא הייתה כאן מעולם. אבל בואו נסיים במשהו קטן של תקווה. הניתוק הזה, הסיאוב הזה, יגרום להם לאבד את השלטון בבחירות הבאות.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויאיה פינק.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב ומבורך. זהו, הילדים במסגרות. אפשר לחזור לחיות.
הילדים במסגרות, הנכדים, הנכדים במסגרות. אני ראיתי איזה סרטון די מטומטם לטעמי, שאיזה אזרחית ישראלית רודפת, לא זוכר מי, חברת כנסת או שרה בחוץ לארץ וצועקת עליה, איך את נופשת בחוץ לארץ? כשהם נמקים במנהרות, אבל גם הצלמת הייתה שם. כלומר, מה שאתה אומר זה נכון, וצריך להחזיר את החטופים, וקשה לראות ניתוק, אבל האם המדינה צריכה להיכנס לשביתה, לשיתוק מוחלט, לא לחיות, לא לעשות חתונות, לא כלום, כי אנחנו לא הצלחנו עוד לשחרר אותו?
אני חושב שיש הבדל גדול בין אזרחים שצריכים להמשיך לחיות, לבין מנהיגי ציבור, שהאנשים האלה נחטפו בזמן המשמרת שלהם הם הופקרו, הם כבר שם למעלה מ-550 ימים, והם מבלים, כן. אני חושב שאתה יודע, יש פסוק, ממני תראו וכן תעשו, אז היום בהנהגת המדינה זה ממני תראו וכן לא תעשו. אני חושב שכן, יש דבר כזה דוגמה אישית. אם בזמן המשמרת שלי כשר, כראש ממשלה, הופקרו ועדיין מופקרים 59 אזרחים בעזה, אני לא אמור לצאת ולחגוג, אני לא אמורה לנסוע לעשרה ימים לתאילנד, אני לא אמור לטוס ללונדון, ביקור מדיני, בסדר גמור, חופשות, בילויים, בזמן שאחינו מורעבים למוות בעזה, יש כאן טעם לפגם.
אני מסכים, חופשות בארץ כן?
חופשות צנועות בארץ, יכול להיות שכן, לנסוע לעשרה ימים לתאילנד, פוט מסאז' נראה לי לא רלוונטי, ובעיקר אני חושב שהם היו צריכים להתפטר אחרי השבעה באוקטובר.
גם אני חושב,
לכן הממשלה הזאת היא לא לגיטימית.
ללכת למסעדה מותר?
אמרתי, אני חושב שהם צריכים להישאר בבית אבלים וחפויי ראש אחרי השבעה באוקטובר. זה מה שהם צריכים לעשות. כל יציאה שלהם מהבית, אזרחים במדינה דמוקרטית בלי אלימות חלילה, ירדפו אחריהם.
העניין של לרדוף אחריהם, אתמול היה שם בחינה של נתניהו, הבן של נתניהו, משהו שנדמה לי חרג מגבול הטעם הטוב, משום שהבן של נתניהו באמת לא פעיל פועלית, זה לא יאיר, זה אבנר.
אף אחד לא מפגין כנגד הבן של נתניהו, מפגינים כנגד ראש ממשלת ההפקרה. בסדר.
כן, בטח.
אני לא בחרתי להיות ראש ממשלה.
אבל הענישו אותו, אבל הוא לא בחר להיות הבן של. הענישו אותו כי הוא בן של. פה אני הייתי מצפה ל... אבל
נתניהו העניש אותנו, לא אנחנו הענשנו אותו.
חדשות. והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושרה פלסנר, ואחרי לשידור שקד וולפין. שוב ערב טוב, יאיה.
ערב טוב.
יש התפתחויות בצהל. בוא נגיד שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
ערב טוב לכם.
תחקיר תקרית הפרמדיקים, האמבולנסים ברפיח לפני כחודש, מדיחים את סגן מפקד סיירת גולני?
נכון.
מה הפרטים?
טוב, אז בעצם זה מדובר באירוע שדי מורכב שהתרחש בחודש שעבר, כאשר בעצם צהל התכוון לבצע את תחילת התמרון בשכונת תל סולטן. כוח של סיירת גולני נשלח בלילה לסגור על הציר של הציר הצפוני של תל סולטן, כביש היציאה בעצם מהשכונה, וכדי בעצם למנוע זליגה של מחבלים החוצה. בשלב מסוים הם מזהים כלי רכב שהם חושבים שזה רכב של המשטרה, משטרת חמאס, הם פותחים לעברה באש, ומהיר הזה נהרגים שניים, אדם שלישי נתפס על ידם, אבל כשמתקרבים לרכב הם מבינים שזה לא ניידת, אלא זה בעצם רכב של השר האדום. שלב מסוים לאחר מכן, אני מקצר את התהליך, זמן קצר לאחר מכן מגיעים מספר כלי רכב, החיילים שנמצאים עם אמצעים לראיית לילה לא מזהים את האורות האדומים, כי אמצעי ראיית לילה לא מזהים צבעים של פנסים, אלא הוא עובד על חום, מה שנקרא בגדול, והם פותחים בירי, הם חושבים שהחבר'ה שעוצרים ופורקים מרחבים הם מחבלים, שמנסים לפגוע בכוח, הם יורים במשך כ-3 דקות מהמערב, הם יורים, מסתערים, ורק לאחר שהם מסיים את ההסתערות, הם מבינים שבעצם הם פוגעים באנשי רפואה חלקם. נכון שהוא במקום 6 אנשים שהם גם מחבלים, אבל רוב האנשים היו אנשי רפואה. הלוחמים מפסיקים את הירי, לא מבצעים, כמו שתיארו, בידוי הריגה, לא כפתו ולא שום דבר. ובשלב מסוים הם חוזרים חזרה למקום המערב, ואני הולך לסוף, מגיע אחרי מספר דקות רכב של האום, מפקד הכוח מזהה שזה רכב של האום, ולמרות זאת הוא פותח באש והורגים את ה... מי שישב בתוך הרכב הזה.
כלומר, למעט המשפט האחרון שלך, זה היה יכול להיות תקרית מבצעית טרגית, איומה, מצערת, אבל תקרית מבצעית, אבל אני מבין שחוץ מזה שירו גם ברכב האום, כשידעו שהוא רכב האום, גם ניסו לטשטש ראיות, ראינו סרטונים שטרקטור קובר את האמבולנסים האלה?
אז אני לא חושב שהם ניסו לטשטש ראיות, הם ניסו להזיז את הרכבים האלה, כי הסבירו שאמור היה לעבור במקום, בעצם זה היה עמוד להיות המשפר שממנו אמורים לצאת האזרחים מתל סולטן, הם לא רצו שהם יתקלו בעניין הזה, ולכן הם בודדו את זה, ומפקד החטיבה ביקש להזיז את הרכבים, לקבור אותם, זה היה שיקול לא נכון, אבל זה לא היה מתוך תשלוש ראיות.
אבל יש לי שאלה לגבי, בן גביר מוציא הודעה לפני כמה דקות נגד הרמטכ"ל, ההחלטה להדיח את סגן מפקד סיירת גולני מתפקידו היא שגיאה קשה, תחזור בך.
אני לא רוצה אפילו להגיב עליו, אבל עזוב, זה לא ראוי לתגובה אפילו, אני חושב. יש פה החלטה ערכית, החלטה מבצעית, החלטה נכונה של הרמטכ"ל, הרי בסוף, תראה, היו שם כמה דברים שמאוד בעייתיים. קודם כל, בתחקיר צריכים להגיד אמת, ובתחקיר זה לא בדיוק אמרו מההתחלה את כל האמת, ואני חושב שזה אחד הנקודות המאוד רגישות בעניין הזה. בעצם העובדה שבתחקיר עצמה היו שם טעויות ותקלות, מבצעיות וגם אישיות שהם לא במקומם, ואני חושב שבסיטואציה הזאת נכון עשה הרמטכ"ל שהוא לקח את זה באיזונים הנכונים והפסיק את הכהונה של אותו קצין. במקביל, התיק הזה גם עובר, כמו כל תחקיר צה"לי, לבדיקה של הפרקליטות הצבאית, לבחון אם היה פה גם דברים מעבר, אבל אי אפשר לעשות את הדברים בביטול, חבר'ה, זה היה שם פה אירוע שהוא די חמור, גם בתוצאות וגם בהבנת הקרב, כמובן הקרב, בסופו של דבר.
אבי אשכנזי, תודה רבה.
תודה רבה.
שנשמע בשורות טובות. ואנחנו אומרים שלום ו... יש לנו פרסומת אלי, ודאי. פרסומת אחת ואחר כך נמשיך. שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד.
ערב טוב.
אני לא יודע אם שמעת את השיחה שלנו עם אבי אשכנזי או את חלקה.
לא, לצערי לא.
מה אתה אומר על החלטת הרמטכ"ל להדיח את סגן מפקד סיירת גולני בעקבות תקרית הריגת הפרמדיקים ברפיח?
אני לא מכיר את המקרה, אבל אז אני לא רוצה להתייחס בין.
בן גביר תוקף כבר את הרמטכ"ל ואומר שזו טעות והוא צריך לחזור בו. מה?
אני לא מכיר, אז סורי. אם אני אלמד את זה, אני אשמח להגיב אחר כך.
טוב, אז...
את מצבו הרפואי של נפתלי בנט אתה מכיר?
אתם מכוונים לזה, אני מבין, כן.
תראה, אתה...
אני מאחל לו קודם כל בריאות איתנה והחלמה מהירה, כמה שיותר מהר, זה בוודאי. אני גם כתבתי את זה.
כן, זה כבר יותר מאשר רבים בליכוד שאני לא, אולי
במשך... דרך אגב, אני לא ציני בכלל בעניין הזה, הרבה אנשים לקחו את זה לכיוון מאוד 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 רע, אבל אני שמתי בסך הכל מראה מאוד ברורה כלפי הצד השני, ואני מאוד שמח לראות שהם מגלים פה תמונה מאוד...
אתה לא חוזר, לא חוזר בך?
שמועים את עצמם.
לא חוזר בך, לא מתנצל?
ברור שלא, בוודאי שלא, על מה? על מה? על זה שאני אומר...
על זה שאמרת, אני מאחל בריאות איתנה לראש ממשלת ששת המנדטים לשעבר, תוהה כיצד מי שקורף באימון גופני בגיל 53, היה מסוגל לנהל 7 זירות מלחמה בו זמנית, מן המתבקש שיחשוף כנדרש את תיקו הרפואי, רפואה שלמה. אתה יודע, לפני שהגעת לכנסת...
רפואה שלמה, סימן קריאה, זה אומר שאני באמת ובתמים מאחל...
אנחנו מקבלים, אבל...
לא, אני לא מקבל, אריה. לפני שהגעת לכנסת...
אני אומר לך למה הכוונה שלי, דרך אגב, לא צריך פה שום פרשנות, זה פשוטו כמשמעו. אבל מה רע בזה שמתיימר לבוא ולהחליף את ראש הממשלה בקלפי, שיחשוף את התיק הרפואי שלו, כמו שדורשו מראש הממשלה, ואני רואה את ההבדל כאשר ראש הממשלה, האדם עתיר זכויות שבגיל 75 עבר ניתוח לא פשוט, ראיתי איך לגלגו עליו.
אז יש לי שאלה, אתה בעד פרסום התיק הרפואי?
אני עונה לך,
אתה בעד פרסום התיק הרפואי?
תאמין לי, אל תקטע אותי, יהיה לך, תשאל אותי מה שאתה רוצה אחר כך, בסדר? אני רואה איך לגלגו על ראש הממשלה, אני רואה איך צוחקים עליו כל הזמן בצורה מגעילה, מבזה על האיברים הפנימיים שלו, ראיתי אנשים בכירים איך להגו לו, ראיתי איך דן חלוץ בא ואמר שהרמונית אפילו דחתה אותו, ראיתי הרבה אנשים אחרים שבאו ולגלגו עליו, ולא ראיתי אף אחד מהצד השני שבא ומגנה את הדברים האלה, ועכשיו אותם אנשים צבועים יבוא ויטיפו לי או לנו, על מה?
אז יש לי שאלה, אתה בעד פרסום התיק הרפואי של נתניהו?
בוודאי, אבל הוא מפרסם את זה אחת לשנה, גם הרופא שלו, הרופא שלו פה, דוקטור ברקוביץ', בא ופרסם את זה, אבל אני לא חושב שמצבו הרפואי של בן אדם הוא אמצעי לידי
כך שבו ילגלגו לו. אתה לא חושב, אתה היום ירדת על נפתלי בנט רק בגלל מצבו הרפואי.
אני לא לגלגתי על נפתלי בנט, זה בדיוק, זה הפוסל במומו פוסל, אני לא הייתה לי שום כוונה ללגלג על נפתלי בנט, להפך, אני שם מראה לשמאל ולחלקים רבים בתקשורת, ולכל מיני טהרנים למיניהם, אני שם להם מראה בדיוק על האיפה ואיפה, על המוסר הכפול שלהם, על איך זה שמתנהלים מול נתניהו ואיך מדברים על
תגיד, לפני שהגעת לכנסת...
נפתלי בנט הוא לא הסיפור, יאיה, שתבין. נפתלי בנט הוא לא הסיפור. אני באמצעות זה, אני רוצה לבוא ולהראות שיש לנו פה ראש ממשלה שהוא אריה. ראש ממשלה שהוא אריה, שהוא נלחם, שבגיל 75 מנהל 7 זירות ויכול להם, כולל מצב בריאותי, גם אפילו קצת בעייתי, וגם אפילו עניין משפטי, והוא יכול להם. אז בוא, כאשר נפתלי בנט עובר איזשהו אירוע לא פשוט, ואני מאחל לו שוב רפואה שלמה, אז אם אתה זה שמתיימר להחליף אותו, אז
אין שום בעיה. אנחנו נאחל...
אבל... על נתניהו, אז לפחות תבקשו ממישהו שצייר מנתניהו בלמעלה מ-20 שנה.
שמע, אני חייב להגיד שאתה יודע, אתה לפני שהגעת לכנסת, היית מנהל מרכז המבקרים של מכון השפחים של גוש דן. אולי שם למדת להתבטא ככה, זאת התבטאות אומללה שאתה צריך להתנצל עליה.
לא, זה לא מתאים. אתה לא תמצא ממני לעולם לא גידוף ולא כללה ולא אמירה מבזה לעולם, ודרך אגב גם לא ברמה האישית. אני יכול להיות מבקר מאוד חריף, אני יכול להיות מאוד נוקב, אני לעולם לא אפגע במישהו ברמה האישית. אני מנהל אפילו שיח פתוח עם יאיר לפיד.
בוא נסכם את הנקודה הזאת. רגע, אבל הרחנו בה.
אני אפילו את יאיר לפיד, אני מבקר אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, אבל אני יכול לנהל איתו שיח פתוח. אותו דבר עם בני גנץ ועם גדי איזנקוט. אני לעולם לא גידפתי ולא קיללתי ולא ניבלתי את הפה שלי, ואני גם לא הולך לעשות את זה עכשיו.
טוב, נאחל בריאות שלמה לנפתלי בנט. עוד שאלה אחת, אנחנו מבינים שראש השב"כ רונן בר ביקש ארכה, ורק מחר הוא יגיש את התצהיר שלו לבגץ. נראה לך שהוא יכול להמשיך ככה במערכת היחסים עם ראש הממשלה, להמשיך
לתפקיד? הוא לא יכול להמשיך בתפקידו, זה חד משמעית. הסיטואציה שהוא נמצא בה היא בכלל מצב לא חוקי בכלל. יש ממשלה שהיא סוברנית לגרום לכך שראש השב"כ יסיים את תפקידו, ככה הם החליטו, זה מה שצריך להיות. אבל אנחנו לא בדיוק הפכנו למדינה דמוקרטית, ואנחנו צריכים להחזיר את המצב לקדמותו. זה לא בסמכותו של בג"ץ בכלל להכריע בסוגיות
האלה. תגיד, וראש הממשלה שכאן, ראש הממשלה ב-15 שנים האחרונות, הוא אחראי על השבעה באוקטובר?
יש תמיד הבדל בין נושא של אחריות לבין אשמה. ראש הממשלה הוא אחראי להרבה מאוד תהליכים שקורים פה, בוודאי שהוא אחראי, הוא אחראי גם לעניין הזה. אבל אני רוצה לשים את ההבדל בין האחריות לבין אשמה. ואם אני רוצה להראות מי זה שבאמת שינס מותניים, מבין את גודל השעה, ונלחם כמו אריה, כמו שאני אומר, זה אכן ראש הממשלה נתניהו, כי יש הרבה אנשים...
אבל אם היו 1,900 הרוגים ונרצחים בתקופתו של בנט, איך היית מגיב?
אבל עדיין לא הבינו את גודל השעה.
אבל אם היו 1,900 נרצחים והרוגים תחת משמרתו של נפתלי בנט, איך היית מגיב? תהיה אמיתי.
אני, יאיה, אם הספקת להכיר אותי, מה שאני לא יודע, ואני לא, אני לא, 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 לא עונה, אוקיי? אתה שואל אותי שאלה מאוד מאוד היפותטית.
לא okay? היפותטית, אתם אני, קראתם אני לממשלת בנט לפיד, שנייה, ממשלת הדמים על 35
כאשר הרוגים. אפילו, כאשר אני גם כתבתי את מה שכתבתי, וכתבתי את הנושא של ראש ממששת המנדטים, זה התואר שישאר לו כל הזמן לדירון עולם, שהוא הוא קיבל כסוג של שוחד פוליטי במרכאות את ראשות הממשלה, בתמורה לזה שהוא העביר צד את השישה מנדטים שלו. אני רק מזכיר לך שבקואליציה שלו, הוא היה עם 6 מנדטים, אבל היו מפלגות עם 7 מנדטים ו-8 מנדטים שהיו בתפקידים שהם פחותים ממנו.
חבר הכנסת אושר שקלים.
היה פה עיוות שאסור היה לזה שיקרה בכלל.
חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה,
שבוע טוב, ערב טוב.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת מאיר כהן, לשעבר שר הרווחה מיש עתיד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נתחיל מהידיעה הטריה, ראש השב"כ ביקש לדחות את התצהיר שלו ולהגיש אותו רק מחר. לא נראה לך הגון שהוא יודיע על מועד סיום תפקידו ונצא מהסאגה הזאת?
אני משער אני מקווה שחלק מהתצהיר שלו זה גם באמת לחזור על מילתו, והוא עשה את זה בכבוד גדול ואמר אני אתפטר. מתי? אני משאיר את זה בשבילו, כל עוד ראש הממשלה מתבצר אחרי עמדתו ולא לוקח אחריות, אז שלא ינשוף בעורף לאף אחד. אבל אין שום ספק, צריך להיות ברור מעל לכל ספק, שרונן בר בשלב מסוים יצטרך ללכת הביתה. הוא מודה באחריותו, יש לו אחריות כבדה שרובצת על כתפיו, ולכן טוב יעשה שבאמת אחרי שהיא יגיש תצהיר, ואחרי יסיים כמה שיותר מהר את כל ענייניו, הוא יצטרך ללכת הביתה, ואין לי שום ספק.
כלומר, הוא זה שצריך להחליט מתי הוא מסיים את ענייניו.
תראה, אנחנו צריכים, הציבור צריך לקבל תשובות, וצריך לשמוע את דעתו. ואי אפשר להגיד לראש הבק שהוא לוחם אז נפש, ושוב אני חוזר, שנכשל בשביל באוקטובר, אי אפשר להגיד לו, תשמע, אתה תקום, תלך עכשיו, ואני, זה שמצווה עליך ללכת, לא לוקח שום דבר מעולם האחריות האישית. אני יודע שהחוק אומר שהממשלה היא זו שמנה והיא זו שמפתת, אבל יש החלטה של בגץ, ראש הממשלה חייב להקשיב לבגץ, וכדאי גם שהוא ירגיע את כל להקת המעודדות שלו, שעושים לינץ'.
נניח שהוא ירגיע, אם אתה ראש השבק, היית יכול לשבת ולעבוד בחדר אחד עם ראש ממשלה שאמר, אני מפטר אותך, ואתה פה רק כי בגץ החליט אחרת? האם אפשרי בכלל מערכת יחסי עבודה ביניהם?
נכון שזה מורכב, אבל אני חושב שזאת הבעיה הבלעדית של ראש הממשלה. אם הוא מקשיב לסמוטריץ' ומנהלים דיונים בנושאים ביטחוניים, שכמו בכיתה א', הם ממדרים את ראש השבק, ויוצא סמוטריץ' בהכרזות אחרי זה, איזה כיף של ישיבה הייתה, והנה אני הצלחתי למדד את ראש השבק. מי שמבין דבר אחד או שניים בביטחון מדינת ישראל יודע עד כמה השבק ואנשיו, כולל רונן, עד כמה יום יום הם מחרפים את נפשם, בכדי שלא יהיו פיגועים. כולנו יודעים איזה מוטיבציה יש ביהודה ושומרון, איזה מוטיבציה יש בשארית הפלטה בחמאס. ובמקום להתייחס לאנשים האלה כמו שהוא מתייחס, הוא צריך להבין שאין לנו שבק ספר. ולמרות המשבר הגדול, כשיש ישיבה ביטחונית, ראש השבק צריך לשבת שם, וכן, ואם זה מבריא לראש הממשלה, זאת הבעיה שלו.
חבר כנסת מאיר כהן, מה דעתך על המחאות, המכתבים שיוצאים מחיילים, ממילואימניקים, מאזרחים, בעניין קודם שחרור החטופים, גם אם זה במחיר סיום המלחמה?
אני אישית תומך בדבר הזה. אני חושב שהבלבול שבו תושבי מדינת ישראל, ובמיוחד המשפחות, אתמול אני הייתי בכיכר החטופים, שמעתי את המשפחות, זה פשוט היום ונורא חוסר הוודאות. יום ונורא, אני בתפיסת עולמי אומר, צריך להשיג הכל ולהחזיר אותם, ואז אנחנו נתפנה להמשך מטרות המלחמה, המטרה היא עיקרית. וכשאני מסתכל על כל המכתבים, ואני מקפיד לקרוא אותם, אין במכתבים האלה ולו מילה אחת של סירוב.
אז למה קוראים להם? למה קוראים להם?
נעדכן אותך שנייה, אין במכתבים, אין, אבל אני קורא את אמירם לוין, אחד מגיבורים, נזכרת חייל גיבור רונן בר, גם אמירם לוין, אולי גיבור עצום, שכותב מאמר בערב שישי, רגע לפני סירוב פקודה. כלומר, זה נכון שכתבנו כרגע בלי סירוב פקודה, אנחנו ממש לפני זה, תיזהרו לכם.
אני יוצא כנגד כל אמירה שיש בה ריח של סירוב פקודה, ולא משנה מי אומר אותה. אין דבר כזה. אני ראשון המתנגדים לסירוב פקודה, כמו שאני ראשון, בין ראשונים שנלחמים על חוק ה...
אתה לא מזהה במכתבים האלה אמירה של, אוקיי, זה מה שאנחנו אומרים לכם עכשיו, אבל אם לא, אתה לא רואה את זה בין השורות?
לא.
כי אני קורא את זה בין השורות.
שם, אני מדבר עם חלק מהאנשים. אני פוגש חלק מהאנשים שחתומים שם, אני שואל את השאלות האלה, אני ער למה שאתה אומר, לא פגשתי ולו אחד, ופגשתי עשרות, גם אנשי חינוך, גם טייסים, שמדבר על סירוב. אני חושב שחלחל לתוך הציבור שמוחה, שעושים הפרדה מאוד ברורה, בין התפקיד שלנו כלוחמים שצריכים, לוחמים ולוחמות, להגן על המדינה הזאת, לבין התפקיד הלא פחות חשוב של אזרחים במדינה דמוקרטית, שכן מותר להם להביע את דעתם. הם אמרו בדיוק את מה שאני אומר. מה הם אומרים בעצם? בואו נפסיק את המלחמה, נחזיר את החטופים שלנו. כי המדינה הזאת לא תוכל להמשיך בסדר יום כש-59 מבנותיה ובניה נמצאים במחילות החמאס. אין דבר כזה. אין דבר כזה, ואני חושב שכל עוד הם לא מדברים בשפה של, של סרבנות, טוב הם עושים שהם משאירים את הדבר הזה, בניגוד לראש הממשלה, שאומר דברים מאוד לא ברורים, שגורם למפח נפש. אתמול חיכו כל משפחות החטופים, גם אנחנו, למוצא פיו. זה בליל של דברים לא ברורים, של לחזק איזה נרטיב ש, שאין מה לעשות, צריך להשאיר אותם שם, והדובר שלו מדבר ואומר שלהחזיר שבועים זה פייק. ממתי? אני הייתי חייל ביום הכיפורים, ויצאנו למחאות אחרי יום הכיפורים. אבל ממתי מישהו העלה על דעתו לשבת כנציג של ממשלה ולהגיד שלהחזיר?
אבל אני לא זוכר שבמלחמת יום הכיפורים מישהו טען שהממשלה צריכה להתפטר כי יש לנו שבועים בסוריה. ההפגנות היו על התפטרות הממשלה, לא על השבועים, לא החזיקו אותם כבני ערובה.
השאלה היא מישהו שקל להפקיר אותם כל כך הרבה זמן.
נכון, אבל לא הייתה בתודעה של מישהו שאנחנו הולכים להפקיר אותם. היה ברור גם לשבועים שפגשנו אחרי זה, היה ברור שהמדינה עושה הכל ומחזירה אותם. היום אני פוגש משפחות של חטופים שהולכים עם עיניים מושפלות, ותחושת הייאוש אצלם היא נוראה. לא מגיע להם שמדינה תתייחס אליהם כך. וכשאתה רואה את הציבור על כל המורכבות שבו, 70% בכל סקר, 70% מהציבור אומר, תחזירו אותם, זה הדבר הראשון, ונמשיך במלחמה.
חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
תודה רבה לכם.
נדמה לי שהוויכוח התמון בסוגיה הזאת הוא השאלה האם באמת כל מי שאומר, אוקיי, בסדר, אנחנו נחזיר אותם ואחר כך כבר נחזור למלחמה, האם הם לא מרמים את עצמם?
כמה שנים אנחנו נלחמים נגד החמאס ביהודה ושומרון? 45 שנים.
למה, יש לך ערבויות של מישהו לא להילחם?
לא
חמאס, באמת, מתאמים.
אתה תמשיך להילחם נגד חמאס ונגד מחבלים אחרים,
בגדול, לא בעזה.
לא, גם בעזה, ייקח עוד עשרות שנים, אבל לא על הגב, לא על הגב של אנשים שהפקרנו.
טוב, שלום וערב עצוב לאמיר אלהייב, יושב ראש העמותה לחיילים בדואים משוחררים, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה גם קרוב משפחה של גשש נוסף שנפצע בתקרית אתמול, ואתה בעצמך נכה צהל. אתה יכול לספר לנו קצת על הגשש רלב נססרה שנהרג אתמול?
כן, בטח, בהחלט. מדובר בגשש בכיר, רלב נססרה מהעיר רהט, העיר הבדואית הגדולה במדינת ישראל. הוא בן יחיד, גם איתו עם צהל, שהביא את אביו במהלך השירות. הבן אדם הזה לא יכול עליו שירות לצהל, אבל בכל זאת הוא התגייס יחידה משמעותית יחידה קרבית, סיים 3 שנים סדיר, ועבר משם ליחידת הגששים, והתעקש לשרת איפה אבא שלו נפל בחטיבה צפונית, ומשם הוא שרת שנים ארוכות, 17 שנים, תרם, נתן מה שיכול, גם במלחמת חרבות ברזל, קפץ ראשון, נלחם נגד האויב, והיום ראינו תגבורתו במבצע החילוץ, ושם הביא את חייו.
משפחה, אישה, ילדים?
יש לו 3 בנות, וכמו שאמרתי הוא בן יחיד, וזהו, אני חושב שהוא האחרון שנפל, כאילו בן יחיד וגם יתום, וזה לא מובן מאליו, כל התרומה הגדולה שהוא נתן, עד הרגע האחרון, הוא אוהב את המדינה,
הוא בעצם היה בכוח החילוץ שהגיע עם המחת, אם אני לא טועה?
לא, היה בכוח של הגשש, כוח, כאילו חפת הגששים.
כן.
גם נפצע, גם קצין הגששים. גם עוד גשש...
אבל הם בעצם הגיעו אחרי התקרית שהלוחמות נפצעו, נכון?
כן, כן, נראה לי, כן.
אתה הכרת אותו אישית? אתה יודע מה הוא סיפר על המלחמה בעזה?
כן, אני הכרתי אותו כן אישית, אני הייתי גם אתלו בחטיבה, גם, גם במעלה הדרך אני נפגשתו כמה פעמים בתקופת המלחמה. הוא דיבר באדם גיבור ישראל, אוהב את המדינה, בן אדם שרוצה לתרום ולתת, הוא כל הזמן הרגיש שהוא שייך למדינת ישראל, כל הזמן חשב על העתיד של המדינה, גם בשבוע באוקטובר הוא הרגיש שאנחנו במלחמת יום העצמאות, לא במלחמת יום כיפורים. אז הוא קפט ונלחם בעוד וגבוהה, וזהו.
תגיד, כמה חיילים בדואים משרתים?
היום יש אחוז גדול, אבל התרומה יותר משמעותית, גם בתקופת המלחמה, אנחנו היום עומדים על 13 חיילים שנפלו גם במהלך המתקפה, גם במהלך המלחמה. מדובר בכמות גדולה של חיילים, גם בפצעים רבים מאוד, עשרות רבות של פצעי מלחמה, וגם במלחמת חרבות ברזל, שנפצעו. וכמובן, יש להדגיש גם אזרחים. בתחילת המתקפה, בשבוע באוקטובר, יש יותר מ-23 אזרחים, בדואים, גם ילדים, גם נשים, גם גברים, שנרצחו בדם קר.
והחיילים הבדואים בצהל, הם באים ממשפחות מסוימות, ששם זה מסורת של שירות בצבא, או שאתה מוצא
כן,
אותם
בכל רחבי החברה? בדואית, העדה הבדואית תרומתה משמעותית למדינת ישראל. יש קשר עמוק בין העדה הבדואית לעם ישראל עוד לפני קום המדינה. בשנת 1948 הייתה לעדה הבדואית יחידה שנקראת פלהב בפלמ"ח. יחידה לוחמת, היא נלחמה גם בתקופת הפלמ"ח, בשנת מלחמת יום העצמאות. ומשם ליחידה יש עבודות קשות ועבודות רבות. שלושה נדרי מלחמת יום העצמאות, שהם בדואים, הם נשרתו בפלמ"ח, בהגנה, במודיעין ההגנה, והם כולם נלחמו.
תגיד, ובימים שאתה יודע, מדברים הרבה על שוויון בנטל ועל הזכות לשרת בצהל, מה דעתך על הנושא?
אנחנו תורמים מאוד לפני קום המדינה, יש לנו אחוז גבוה של מתגייסים, גם לשירות לאומי, אנחנו בעד גיוס לכל מקום, אנחנו תמיד גיוס זה רף ראשון אצלנו, אני חושב שכולם צריכים להתגייס.
אמיר אלהיב, יושב ראש העמותה לחיילים בדואים משוחררים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שנשאר רק בשורות טובות. אמן. תודה רבה. שר פלסנר עם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור. שלום וערב טוב לישראל כהן, פרשן קול ברמה, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב, יאי, ערב
טוב ישראל.
אתה היית בהלוויה בבני ברק, לוויתו של הרב מאיר מזוז?
כן, השתתפתי בהלוויה, מהנאומים וההספדים, הוא ביקש לא להספיד, אז קוראים לזה דברי התעוררות, ועד הסוף ועד אחרי בית הקברות בית העלמין.
תספר לנו קצת על הרב למי שלא מכיר.
הרב מזוז זה דמות, אני חושב שאין הרבה כמוה בציבור החרדי, בהנהגה הרוחנית, מצד אחד בקי בכל השעס, בהלכה, בספרי אגדה, ספרי מוסר, מצד שני אדם שגם בקי בחוכמות העולם, מה שנקרא, הוא היה מאוד ספרי פילוסופיה, דקדוק, דברים כאלה, דברים שחרדים פחות שמים עליהם את הדגש. עכשיו, מבחינה תורנית כאמור, המעמד שלו היה חד משמעי, הוא לא היה, אין הרבה כמותו, בוא נקרא לזה, במגזר החרדי, מבחינת גדלות בתורה וידנות ובקיאות וכל זה. מבחינה מדינית, היה לו כן דעה מאוד מעניינת, בעוד שדווקא רוב הרבנים החרדים, הליטאים וגם החסידים, גם של שעת, כל השנים נזהרו מלנקות עמדה, או נהיו ימנים רק בגלל שזה היה חלק מהציבור המסורתי נקרא לזה, אז הוא כן, הוא עוד מההתנתקות, מאוסטלו, תמיד הדעה שלו הייתה דעת ימין, הייתה תקופה שהייתה לו גם מפלגה תחתיו, המפלגה יחד, זאת אומרת אלי ישי ביחד עם
כן, הוא תמך באלי ישי כשאלי ישי ניסה לרוץ לבחירות לחוד.
נכון, בדיוק, מבחינה פוליטית אז כשאלי ישי היה אופוזיציה לשעת, הוא תמך באלי ישי ובן גביר, בעצם הוא היה איזה סמכות רוחנית לשניהם יחד, אבל אפשר להגיד את זה ככה, לפחות בחמשת מערכות בחירות האחרונות, הוא מה שנקרא התיישר וכן נחזר לשעת, לא יודע אם זה בגלל ש... הוא שמר עדיין חיבה לאלי ישי, אבל מבחינה פוליטית הוא די אישר קו, אריה דרי הגיע אליו הביתה, רבני שעת גם היום בא, במהלך הלוויה, הפידו אותו הרב דוד יוסף, שהוא בן של הרב עובדיה יוסף, אומנם רב ראשי, אבל מזוהה עם שעת, גם... רבנים אחרים, בסופו של דבר הוא כן התיישר עם שס, ואנחנו רואים את זה גם בהודעות לעיתונות שהוציאו, אז זה מין נתניהו, צריך להבין גם מבחינה פוליטית, היה הרבה מאוד חברי ליכוד ששרו למרותו, אז היה לו מעמד גם בתוך הליכוד, השר שלמה קראי, היה נחשב בן בית ותלמיד.
תגיד, אבל ישראל, זה נכון שאחרי מות קדושים, אבל אתה יודע, הוא היה לו, הוא שיבח את ברוך גולדשטיין, הוא אמר שנשים תפקידן להתעבר ולהביא ילדים, אמר שהקורונה היא בגלל ההומואים וכולי, זאת אומרת, הוא לא חיבב, נקרא לזה, את הרוח הליברלית.
בוא נגיד את האמת, שאפילו בזמנו, גם הרב עובדיה יוסף, אתה יודע, תמיד אנחנו בדיעבד, גם הרב עובדיה יוסף, אנחנו זוכרים את הימים שבזמנו בניזרי היה צריך כל יום ראשון להסביר דברים.
אבל הרב עובדיה לא היה מדבר בעד כהנה או ברוך גולדשטיין.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. בדעות המדיניות, אני אומר, הוא חד משמעי, היה ימין לאורך כל הדרך, דווקא בשנה האחרונה, כן, זה הנה, יצא לי, אני אישית הייתי אצלו לפני שבועיים, יממה לפני שהוא הושפז, ובמקרה ככה דיברתי איתו איזה, הוא דיבר איתי כמובן איזה 10 דקות, ובתוך הדברים אמרתי לו, החטופים, הוא כן ביבו היחם לנושא הזה, הוא כן אמר, צריך לדאוג להם, אבל כשהגענו לסייפה של הדברים, אז בעצם הוא אמר, החמאס צריך להיזהר, זה טעות מי שחושב שאפשר לעשות איתם כך, לעשות איתם אחרת.
הייתה לו...
הוא אומר, שריד בפליט. זאת אומרת, המדיניות שלו כן הייתה מאוד 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 ניצית בכל העניינים, וכן, ככה
הייתה לו עמדה עצמאית בנושא הגיוס, או שהוא פה אמר כמו
לא, מאוד מעניין, מאוד מעניין הסיפור הזה. תראה, גם בלוויה, שמתי לב, ודאי שהיה הרבה מהציונות הדתית, והיה גם הרבה מה שנקרא חרדלים, כי בסופו של דבר הוא היה רב, גם כמו שיהיה אמר, מהדעות שלו, הוא היה נערץ עליהם, בעצם הדעות, וגם פוליטית הוא בסופו של דבר נתן מה שנקרא תמיכה לעוצמה יהודית אז בזמנו, וגם אחר כך בן גביר בא ונכנס אצלו בבית לא פעם ולא פעמיים, וזה סיבה אחת, אבל דווקא בנושא, עכשיו, מי שעוד היה נראה בלוויה, אומנם לא בכמויות גדולות כמובן, זה חיילים חרדים, כי הוא עשה איזושהי הפרדה, מצד אחד...
מה, חיילים על מדים היו היום בבני ברק?
על מדים.
ואיך הם התקבלו?
עוד פעם, אני לא אומר לך באלפיהם, אבל... הייתה נציגות, כי בסופו של דבר הייתה לו דעה מאוד מעניינת, הוא עשה את ההפרדה הזאת, מצד אחד כמובן אחז מלימוד תורה, ואחז גם בעמדה החרדית, שעכשיו זה בתקף אפילו, לא פעם ולא פעמיים, ככה מה שנקרא דרבן יותר את הקואליציה.
אבל לא, לא החרים את החיילים להפך.
כן, בדיוק, הוא חיבק אותם, ולא פעם
הייתה
רואה יהודים מהבית שלו, ש... ככה קבוצות של חיילים ביחד נכנסות אליו להתחזק, והייתה לו גם השפעה, כמובן שהיה לו גם בזה מדיניות ברורה. זאת אומרת, אם היית שואל אותו איך, אם לא יודע, לא נראה לי שהוא התייחס לסוגיה לפעות של משיח לדוגמה, אבל בגדול הדעה שלו הייתה כן בעד צבא יהודי, בעד צבא אמוני.
אבל קריאות לצאת ולהתגייס היום לא נשמעו בבני ברק. ישראל כהן, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לך, שנשמע רק בשורות טובות.
בשורות טובות.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נטאל בנדל, כתב משפט של ויינט, שלום לך.
אהלן, מעניינים.
טוב, אתה פרסמת היום ידיעה על כתבי אישום, 22 כתבי אישום נגד מחבלי נוח'בה.
זה בעצם המחבלים הראשונים שמוגשים נגדם כתבי אישום?
אז ככה, כתבי אישום עדיין לא מוגשים, בעצם יש פקליטות מחוז דרום, התקנת היועמ"שית שהתגבשו ראיות, נגד 22 שותפים לטבח בקיבוץ ניר עוז, וכתבי האישום בעצם יש כ-300 עצורים משתתפי הטבח בכל העוטף, שבעצם הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מעוניינים להגיש כתב אישום אחד גדול, ענק, היסטורי, נגד כולם יחד. ולכן גם כשיש נאשמים שהתגבשו נגדם ראיות, כרגע ממתינים איתם ומעוניינים מעוניינים להגיש נגד כולם, יחד. עכשיו צריך כמובן, להבין. זה שיש, זה נכון שהתגבשו ראיות נגד כמה מהם, וזה דבר חשוב מאוד ויפה מאוד. לצד זאת, יש גם משבר ראיות משמעותי נגד כאלה אחרים.
כלומר, יבוא מחבל נוחבה שיגיד, אני לא עשיתי כלום. אני הייתי, אבל לא עשיתי כלום. והצטרכו ברמה פלילית לכל ה-700 או מי יודע כמה, כל אחד ואחד לנסות להוכיח שהוא זה שירה, שהוא זה ששרף, זהו שדקר?
אז הכיוון שהולכים אליו כרגע הוא שכן. כלומר, להוכחה ברף הפלילי שאנחנו מכירים. כן, יש כל מיני הצעות חוק שרוצים לשנות בסדר הדין הפלילי, אבל עדיין זה לא נוגע לרף ההוכחה. ולכן בעצם אתה מרמז בשאלה שלך על איזשהו אתגר מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם תפסנו, ויש מקרים כאלה, והרבה מקרים כאלה, איתם פתחתי, אם יש בעצם איזשהו תושב עזה, נקרא לו ככה, אנחנו אפילו יודעים שהוא פעיל חמאס, שמצאנו אותו מסתובב בשטחי ישראל, סמוך לקיבוץ בערי, אבל אין לנו שום מושג מה הוא עשה, אין לנו סרטונים שלו, אין לנו מידע עליו, מה אנחנו עושים איתו? הרי נסיבתית ברור לנו מה הוא עושה בסביבות קיבוץ כזה או אחר, נכון? אבל ברף הפלילי אנחנו נמצאים בבעיה, ולכן יש קריאות, אגב, גם של הסנגוריה הציבורית במשרד המשפטים, וגם קריאות של משפטנים אחרים מחוץ למערכת, שבכלל כל הקונספט הזה של לערב את המשפט הפלילי באירוע כזה, באירוע של טבח 7 באוקטובר, הוא יזיק למדינת ישראל. עכשיו, מהצד השני, מה, נעשה משפטי שדה? מה נגיד לעולם? הכנסנו אנשים לכלא על סמך מה? ולכן יש פה באמת מתח אמיתי, שאני מאוד מתחבר גם, כמובן, אני חושב שכולם מתחברים לשאלה שאתה שאלת, ומצד שני, גם בעצם צריך לקיים בעצם משפט כמו שמנהלים במדינה דמוקרטית. ואגב, אני אקח אותך אפילו לאירוע אחר. קורבן שמעידים נגד מחבלי נוחבה, הם יעברו חקירות נגדיות על ידי הסנגורים של מחבלי הנוחבה? דרך אגב, מי יהיו הסנגורים של אותם מחבלים? הסנגוריה הציבורית של ישראל אומרת שהיא לא רוצה, אנחנו ניסה במימון שלהם, לא ניסה במימון שלהם. כלומר, כל האירוע הזה, איפה שאתה לא זורק אבן, אתה בעצם פוגע באיזושהי סוגיה שהיא סופר סופר עקרונית, שלא נגענו בה כמעט בעבר. יש תשתית חוקית של נושא של רצח עם וכדומה, אבל שום דבר, אנחנו יודעים את זה, לא מתקרב ולא דומה בכלל לאירוע הזה של השבעה באוקטובר. וזה אנחנו רואים.
תגיד, בזמנו אייכמן הוצא להורג.
נכון.
האם יש דיונים על זה גם סביב מחבלי הנוחבות?
בוודאי שיש דיונים. יש דיונים, יש עמדות שונות.
אני מדבר בפרקליטות, כן, לא בפוליטיקאים.
כן, 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 לגמרי. אני עונה על זה. שיש, בהחלט יש דיונים ויש דעות לכאן ולכאן. לא התקבלה החלטה. להבנתי רוצים את הסוגיה הזאת, שזה מוזר, אבל רוצים לשאת את הסוגיה הזאת כסוגיה של דרג מדיני, מכיוון שיש...
זה בוודאי דרג מדיני, כי נניח אפילו שיש שופט שיוציא פסק דין מוות, ולמחרת החמאס יודע, אוקיי, אני הורג את החטופים, איך זה ייגמר?
לא, יכול להיות שלא צריך לטפל בהם בכלל, עד שנשחרר את אחרון החטופים שלנו, כדי ש...
כלומר, להשאיר אותם כעצורים, נדמה לי שזה מה שהיה עד עכשיו בעצם.
בדיוק, אנחנו רואים שדה פקטו זה מה שקורה, אבל זה באמת שאלה, האם דרג מדיני שאסור לו להתערב בחקירות פליליות, ובהיבטים שלהם, ובטיעונים לעונש לגביהם, אז האם במקרה הזה של 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 טבח 7 באוקטובר בעצם היועמ"שית כן תאפשר לו?
נתאל, יש לנו 50 שניות, תגיד משהו על זה שהיועמ"שית בעצם מייצגת את רונן בר בבקשת דחיית או בקשת הארכה לתשובתו למתן התצהיר שלו.
כן, כרגע הוא בקשר באמת ארכה אלה מחר, ונראה...
היא מבקשת בשמו?
היא מבקשת בשמו. כמובן יש שאלה, אם הוא נועץ בעורכי דין פרטיים כאלה ואחרים, בגדול זה מקובל, בטח לקראת שהוא יעמוד הרי בפני, אם תהיה ועדת חקירה, כן, בוא נראה, אבל, או כל ועדה שלא תהיה, או אפילו מבקר המדינה, הוא רשאי להתייעץ עם עורכי דין פרטיים, אבל אני לא אתפלא שגם כאלה יש ברקע, אבל את הבקשה כרגע, היועמ"ש תגישה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ויאיה פינק, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
FM. שלום וערב טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו שומעים ש הממשל האמריקאי אופטימי ביחס להתקדמות שיחות הגרעין עם איראן. ידענו שרון דרמר נצפה באותו מלון. אתה חושב שגם דרמר אופטימי?
אני תמיד חשדתי באיראן, אז כאן אין לי שום אתה יודע, שאלות. אני בטוח שהאיראנים יודעים גם להלך קסם ברכאות על האמריקאים. אני חושב שהאמריקאים מאוד להוטים, ופה אני אומר את זה בזהירות, אבל אני מקווה שלא יותר מדי, להשיג הסכם, כי ברור שזה לא היעד שלהם לתקוף את איראן. יש להם בעצם תוכנית גדולה מאוד, גרנד דיזיין, ולכן אני לא שישנה כאן בעצם הסכמה שהולכים להסכם, אבל אנחנו נצטרך לבדוק שלושה דברים. אחד, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מה ההבדל בין ההסכם הזה לקודם? כי אני עוד לא שומע שמדברים כאן על מניעה של מה שנקרא אגן בליסטי, כל הנושא של הטילים, כמו שהיה ב-2018 כשביטלו את העניין. אני לא יודע מה קורה עם תמיכה בטרור ובפרוקסיס, שלא לדבר על העניין של השארת אורניום אזרחי סלש צבאי. לכן אני בעצם חושב שאיראן תנסה להרוויח זמן, ארצות הברית תרצה להגיע להסכם, והדברים מתגלגלים לפתחה של ישראל באופן קצת אכזרי, כי היא תצטרך לקבל כאן החלטות קרדינליות בשאלה שאין חולק, שהיא שאלה מאוד מאוד מכרעת לגביה.
תגיד, אבל פרופסור רבי, זה נראה שישראל מופתעת מכל המהלך. נתניהו הופתע בבית הלבן, ועכשיו אנחנו לא היינו רוצים שיגיעו להסכם ועוד בחזו מהירות.
נכון, אני בכלל לא הייתי רוצה שיגיעו להסכם ושיכשירו את הקרקע למתקפה ישראלית אמריקאית, כך בעצם קיוויתי, שישים קץ אחת ולתמיד פחות לגרעין, יותר למשטר האייתולות. אבל כרגע כנראה שהאיראנים יודעים שצריך לעשות הכל כדי לא להגיע לשם, וישראל בעצם מופתעת כי יש מתח ופער בין ההבטחות של טראמפ בוורבלי לבין מה שמסתמן בשטח. אנחנו לא יכולים לומר את זה באופן מוחלט, אבל מסתמן כאן איזשהו פער שלתוכו, אני לא יודע, ישראל תצטרך להיכנס ולהחליט איך היא מתפקדת בתוך הדברים.
איך היא יכולה לתפקד? הרי ברגע שטראמפ, ידיד ישראל, הוא זה שחותם על העסקה, ישראל לא יכולה לתקוף לבד.
קודם כל, הסכם ליטמן דפליג, הוא קובל את ידיה של ישראל.
נכון.
מתוקף ההסכם עצמו, ולכן זה לדעתי דבר נוסף שמשכנע את איראן ללכת להסכם. אגב, אני לא אתפלא אם ממשל אמריקאי בעצם ישתמש בזה כדי לשכנע את איראן גם כן.
כלומר, באיומים שלנו לתקוף, הם בעצם משתמשים כמנוף לחץ. אבל נראה לך שארצות הברית תסתפק בכך שאיראן תישאר מדינת סף גרעינית ולא תחצה בכהונת טראמפ, יבטיחו, לא תחצה את הסף לפיצוץ מתקן גרעיני?
אני מקווה שארצות הברית לא תסתפק בזה, ואני מקווה שהיא תעמוד על הדברים שהיא בעצם אמרה שהיא תעמוד עליהם מלכתחילה, משום שבלי זה, תשמע, אי אפשר להתמודד עם איראן. היא יותר מתוחכמת, היא יותר נחלולית, והיא בעצם משחקת על זמן, ואנחנו כבר מבינים את המשחק פה. הבעיה היא שאחרי השבעה באוקטובר, גם ישראלים שבעצם רואים רק טוב במזרח התיכון, יודעים שאיראן גרעינית או מרחק מתחווי קשת מגרעין, זה איום קיומי על ישראל, נקודה. ולכן המשבר פה הוא גדול, אני חושב שישראל תצטרך לדבר על האוזן האמריקאית בחוכמה, ולייצר בסופו של דבר כל מיני, אפילו מנופי לחץ כדי להכשיל, אני לא יודעת כמה היא יכולה את ההסכם הזה, עם הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד מידע, אבל כמו שאמרתי, אנחנו כאן על תקן של משקיף במקרה הטוב, ודאי לא מי שמכריע. אני מאוד מקווה שלא נפל פה הפור, ואני עדיין מקווה שהכבוד האיראני לא ייתן להם לחתום על הסכם, בהנחה שהוא יהיה הסכם משפיל מדי מבחינתם, אבל זו רק תקווה, אנחנו פשוט מתגלגלים עם המעשה, וזה מאוד מאוד מעניין מצד אחד, מדאיג מצד אחר.
עוד שאלה ממש קצרה, אני מקווה שגם התשובה תהיה כזאת, ההתקפות של האמריקאים על החות'ים זה גם סוג של לחץ על האיראנים?
חד וחלק, ופה חייב להגיד שכשאנחנו עושים השוואה בין הסרגל של ביידן לסרגל של טראמפ, פה יש היקפי תחמושת עצומים ביחס לביידן, יש כאן בעצם היום אפשר לקרוא לזה סוג של מצור, שמטילים על הנמל המרכזי ליבוא נפט לתימן, וזה בעצם כבר יוצר את הסיפור ההומניטרי. הייתי שם אריה ויאיה פה דבר מאוד מאוד מעניין בכל העניין הזה, יש כאן לא מעט הרוגים, אבל כשאתה ארצות הברית של אמריקה, כנראה שאתה לא חושש מבית המשפט הבינלאומי. אני אומר את זה בכל קנה מידה, בכל סטנדרט. יש פה הרבה מאוד נזק קולטרלי, נזק אגבי, מה שקוראים לו, באזרחים וכך הלאה. כמובן שזה צריך לקבל התייחסות אחרת, אבל לדעתי כן. תימן היא בעצם כלי למען יראו ויראו, וזה אולי גם כן נותן לאיראנים בעצם את הרעיון של ללכת להסכם פה.
פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
תודה.
זהו, יאי, אנחנו סיימנו. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור שקד וולפין, האורחים בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואיתי ניקסון, ואחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. תודה רבה, יאי.
בשורות טובות.